אנחנו נדמה לי הגענו לפרק א', לפסוק ה', ושחט את בן הבקר לפני השם. מי השוחט? בפשטות, מי שהביא את הקורבן, לא? הוא מביא את הקורבן, הוא השוחט. ושחט, מה? למה הכהן? איפה כתוב כהן פה? הנה כתוב, ושמח ידו על ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו. כל זה מדובר על האדם שמביא את הקורבן. ושחט את בן הבקר. נו, זה המשך. אם הוא יודע לשחוט, אדם שלא יודע לשחוט יכול למנות שליח. אבל אם הוא יודע לשחוט, אז הוא שוחט, נכון? גם לא כל כהן יודע לשחוט. נכון? מה?
אלה שמיועדים.
כן, אז יש לי שאלה עליך, אם אתה כל כך מתעקש. תראה את המשך הפסוק. והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם. מי עד עכשיו, אם כן דובר עליו, לא על בני אהרון הכהנים. מסקנה, שחיטה כשרה בזר. נכון? באמת ככה הלכה, אדם שמביא קורבן, לא משנה אם הוא כהן או לא כהן, הוא שוחט בעצמו. ושחט את בן הבקר לפני השם. מקבלה ואילך, קבלת הדם, זה כבר הכהנים. והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם. מה זה הדבר הזה? והקריבו את הדם, שלוקחים אותו במזרק ומביאים אותו עד המזבח. פעולה אחת. פעולה שנייה, וזרקו את הדם על המזבח, סביב, שהפתח הוא אל מועד. כלומר, מכאן ואילך, כל המצוות נעשות על ידי הכהנים. אבל השחיטה נעשית גם על ידי זר. שאתה שאלה, למה? אם הוא בעצם בא לחפר על עצמו וזאת הסיבה, אז גם לגבי שאר העבודות, שהוא יהיה הזורק והמקטיר והכל. אלא באמת, ראוי לאדם שכפרתו תעשה על ידי הכהנים. מדוע? בגלל שכל זמן שהוא לא כיפר, הוא במרחק. לכן יש איזה גוף משפחתי, איזה משפחת כהונה, שהיא מתווכת בינו לבין הבורא. אבל השחיטה זאת פעולה שיש בה משהו מזעזע, נטילת חיים. לא ראוי לבני אהרון להיות מחויבים בנטילת חיים. הם יכולים, אין איסור לכהן לשחוט. אבל אם זה יהפוך להיות נורמה, זה יהיה עניינה של הכהונה לשפוך דם. זה לא יכול להיות. כי הכהונה עניינה להוסיף חיים, כל כולה חסד ואהבה. לכן התורה ניסחה את השחיטה באופן שמשתמע, וכך באמת ההלכה, שהזר הוא זה ששוחט. כן.
אם אנחנו מקריבים את הדם, למה לא להוציא דם בלי להרוג את החיה?
אתה רוצה להוציא דם בלי להרוג את החיה. אז מה? נו. נכון, בשביל אדם, נו אז מה? זה נורא אכזרי להוציא את הדם. יודע איזה דם זה? זה הדם, זה הדם, דם הנפש. כלומר, זה כמות עצומה של דם שכאשר הוא יוצא, הבהמה כבר לא בחיים. או, היא לא יכולה לחיות אחרי דבר כזה. או. אז אם כך, אנחנו מבינים שבני אהרון הם פטורים כביכול, כן? לפחות כשמדובר בקורבן של יחיד, לא בקורבן ציבור, הם פטורים מלשחוט, הם לא צריכים להביא למותו של אף אחד. למרות שאנחנו כן מעוניינים במתת הבהמה. כן? אבל זה עניינה של הכהונה. ושחט את בן הבקר לפני השם, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם. וזרקו את הדם על המזבח סביב אשר פתח אוהל מועד. מה הפעולה הזאת? זריקת הדם. כן? זה משפריץ לכל הכיוונים, נכון? רואים ככה על קירות המזבח מלא דם. מה זה דם? זה החיים, זה הנפש. זה מה שנושא בקרבו את החיים, זה מה שאנחנו רוצים להקריב. ברור. ולכן זה הדבר שאנחנו מתפארים בו, להביא אותו על גבי המזבח. והפשיט את העולה, וננתח אותה על ננתחיה, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, וערכו העצים על האש, וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש, את הפדר, על העצים, אשר על האש, אשר על המזבח. וקרבו הוכרב ירחץ במים, והקציר הכהן את הכל למזבח העולה, אישר ריח ניחוח לשם. זאת אומרת שלוקחים את, את החלקים השונים, מקריבים את הכל על גבי המזבח. מה הדבר שלא מקריבים? הבשר, כן, מקריבים, כתוב, נכון? וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר, על העצים השלש, אז כן מקריבים את הבשר. אז מה לא מקריבים? העור, נכון? הרי כתוב, ויפשיט את העולה, וניתח אותה לנתחיה, אז מפשיטים את העולה, ואחר כך לוקחים את העור, ואת החלב, ואת הדם, וכל כל זה מקריבים המזבחה. מה הדבר שלא מקריבים? העור. למה? חיצוניות, נכון. זאת אומרת, האור הוא הצד שכנראה לא ניתן לעילוי, הוא הצד החיצוני. אגב, הרחתם פעם ששורפים אור? זה ריח נורא, נכון? אז מה עושים עם האור? זה אור של קורבן, אה לא? זורקים? קוברים? בשביל מה? איזה יריות למשכן? ובמקדש מה אתה עושה? וכבר המשכן כבר קיים. הכהנים, זה של הכהן. זה רכוש אישי של הכהן. אתם מבקרים אצל כהן, פתאום אתם רואים כמה נעליים, כמה תיקים, כמה תפילין יש לו בבית. כל זה, זה מהאורות של העולה. כן? מה? האורות של העולות? וזהו, עשה, כן. כיסה את כל הקירות באורות. בסדר. יכולים למכור, ודאי, יש לו חנות נעליים. יש ליד הבית של כל כהן, יש חנות נעליים. זה האורות של העולות, של הקורבנות. בסדר. מה? זה לא הקדש. האור הוא לא הקדש. זה שלא, זה מתנה. זה שלא. יכול לעשות עם זה מה שהוא רוצה. יכול למכור, מה שנשאל. כן. אז וקרבו הוכרב ירחץ במים והקציר הכהן את הכל למזבח. זאת אומרת, מדובר פה על קורבן עולה. האם היה אי פעם בהיסטוריה שהקריבו בהמה שלמה עם האור? פרה אדומה היא לא קורבן. אתה צודק שפרה אדומה שורפים את כולה עם האור, בלי לנקות שום דבר מבפנים, על פרשה ישרוף, הכל. כן? זה בפרה אדומה, זה משהו מיוחד, דבר מאוד מעניין. פרה אדומה איננה קורבן, אבל היא נקראת חטאת. והיא, למה היא לא קורבן? כי לא במקדש. אז איפה היא כן? בחוץ, בטבע. כלומר, בטבע יש שליטה של המוות. נכון? יש שליטה של המוות בטבע. ופרה אדומה באה לתקן את זה, לתקן את טומאת המת. לכן אין פלא שכל חלקיה, ללא הבדלה בין פנימי לחיצוני, כל זה עולה באש. אבל יש לנו עוד מקרה. שעיר לעזאזל ודאי שלא מקריבים אותו. מה, מסכן, מה? מה? זורקים אותו שלם, מה? כן. בסדר, אתם מחפשים מקרים קיצוניים אתם. אני מחפש משהו יותר פשוט. כן, הרי כתוב מיד אחרי מעמד הר סיני, פרשת משפטים, שבני ישראל, הצילי בני ישראל, הקריבו זבחים שלמים לשם פרים. מה זה זבחים שלמים לשם פרים? אם זה שלמים, זאת אומרת שהם אכלו את הבשר. או שנאמר שהם הקריבו אותם שלמים. יש מחלוקת בחז"ל בדבר הזה. אחת משתי הדעות, שהם הקריבו את הבהמות בשלמותם עם האור. כן? לפני מעמד הר סיני. למה עשו את זה? טוב, שמה מדובר על משהו שלם. כן? זה עדיין לפני שהתורה ניתנה כדי להבחין בין קודש לחול, פנימי, חיצוני, אז יקריבו את הכל. בסדר, אבל באופן כללי אנחנו מקריבים את החלקים הפנימיים. עכשיו שימו לב דבר מאוד מעניין. כן?
למה מקריבים?
מה אתה רוצה לעשות? לא להקריב שום דבר?
לא, בדם. אם את בדם, תקריב רק של דם.
אבל זה הוא רוצה להקריב עולה, הבן אדם. הוא רוצה להקריב עולה. מה זה עולה? הוא רוצה להקריב הכל. זה אדם נדיב, הוא רוצה לתת לריבונו של עולם בהמה שלמה. אז הוא בסדר, אין בעיה. אדם, החלב, הנתחים, הראש והפדר. אנחנו עוד לא למדנו, אני עוד לא יודע. כשאני אלמד אני אדע. בינתיים זה אדם שרוצה, לפי מה שאני רואה, הוא רוצה להקריב הכל.
זה שתי סוגי קורבנות?
זה הקרבה אחת. כל זה נקרא קורבן אחד. והקורבן הזה יש כמה חלקים בעבודה. שחיטה, קבלה, הולכה, הקרבה. הקטרה, נדייק. בסדר? אלה הם החלקים השונים של המצווה. יש מחלוקת בין הראשונים, האם יש פה ארבע מצוות או מצווה אחת. כן? כלומר, האם זה מצווה אחת שיש לה ארבע סעיפים, או שזה כל אחד ואחד מהשלבים האלה הוא מצווה. כן? הרי מה מברכים על זה? אשר קידשנו במצוותיו, לא סליחה, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, וציוונו לקבל את אדם. כן? וכשהוא זורק, הוא מברך, ברוך אתה השם, אשר קידשנו, מלך העולם, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, וציוונו לזרוק את אדם. ועל כל דבר ודבר יש ברכה. כן? וזה ברכות, לא אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, אלא קידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו. כי רק הכהנים נצטוו בדבר הזה. כן? כן.
בקדושתו של אהרון, מה?
עכשיו, כן. על כל מצווה מברכים, לא? הכל קודש. את אומרת, אז בעצם לא צריך לברך. זה נכון. האמת היא שהברכות תוקנו מאוחר, מבית שני, כשכבר יש נפילה. יש מדרגות, אז בגלל המדרגות צריך לברך. כן. עכשיו אני רוצה קצת לפה לשים לב לעבודה מעניינת. אתם רואים שהתורה נותנת פירוט מאוד מאוד מדויק לגבי הקורבנות. היה אפשר שהתורה לא תפרט. נגיד, אדם רוצה להקריב עולה, שיקריב עולה, רוצה להקריב שלמים, יקריב שלמים, והפרטים היו נמצאים בתורה שבעל פה. מצאנו דברים כאלה, למשל לגבי הלכות שחיטה סתם. כן? יש הלכות כיצד שוחטים. איפה כתובות ההלכות האלה בתורה?
במשנה.
בתורה הם לא כתובים. נכון. במשנה זה כתוב, בתורה זה לא כתוב. דבר מדהים. כל ישראל, כל אדם מישראל שרוצה לאכול בשר, צריך שהבשר הזה יישחט על פי הלכות מדוקדקות. בלי זה אסור לאכול. זה נבלה וטרפה. וההלכות האלה לא כתובות בתורה. הם רק רמוזות, במקום אחד כתוב, וזבחת כאשר ציוויתיך. מה זה כאשר ציוויתיך? לא כתוב. אלא זה תורה שבעל פה. כלומר, יש דברים שהתורה מקפידה למסור את כל הפרטים, ויש דברים שהתורה מסתפקת ברבע פסוק, מכאן ואילך התורה שבעל פה עושה. למשל, עוד דוגמה נוספת, כתוב בתורה, לגבי שבת, לא תעשה כל מלאכה. איזה? מה זה מלאכה? מה הגדרים של מלאכה? יש לנו ספריות עמוסות בספרים שמפרטות לפרטי פרטיהן את הלכות שבת. ובתורה לא כתוב. כן.
זה מלמעלה למטה.
כל המצוות זה ממעלה למטה. אבל אני עדיין באמצע הצגת השאלה. זה יש פתוס. כן? לא לשבור את הפתוס. כן? כי זה שאתה מבין מהר, זה לא מה שכולם מבינו מהר. אנחנו זקוקים לפתוס כדי להבין. אז אני חוזר לשאלה. יש בהלכות שבת, יש מיליוני הלכות, והן לא כתובות בתורה. למשל, מה?
תפילים.
אה?
תפילים.
לא, אני מדבר על שבת. כן, למשל, איך אני עושה קפה בשבת? זה מאוד חשוב. יש הרבה יהודים ששותים קפה, או תה. לא כתוב בתורה איך עושים את זה. לעומת זה, לגבי הקורבנות, התורה נתנה פרטי פרטים. זה מדהים, נכון? מה? מה לא מספיק? בקורבנות יש כל כך הרבה פרטים על הקורבנות, שאם אדם ילך רק לפי הפסוקים, הסיכוי שהוא יעשה טעות הוא קטן מאוד. כלומר, זה כמעט הכל כתוב פה. לא יודע, יש פה ושם כמה דברים, אני מסכים איתך, שהתורה שבעל פה פה מדייקת. אבל באופן כללי, הפסוקים כל כך ברורים שאדם יכול לקחת בהמה ולעשות את כל מה שכתוב כאן בלי להתבלבל. אלא מה? יש כנראה צורך בהלכות של הקורבנות לדייק ביותר. זה כאילו שהתורה רמזה. אם תעשו טעות בהגדרת מלאכה בשבת, לא כל כך משנה. לא כזה נורא. אבל אם טעיתם בהגדרת הלכות הקורבנות, זה נורא והיום. כאן החוש המוסרי מתקומם. שהרי הלכות שבת, זה הלכות בעלות אופי סוציאלי אפילו, ויש עונג שבת. כלומר, זה מאוד מאוד חי אצלנו השבת. קורבנות, יש לנו קושיה על הקורבנות. למה צריך בכלל קורבנות? למה כל הבית מטבחיים הזה? וכאן אתה אומר לי שדווקא פרטי הפרטים של ההלכות, התורה צריכה לפרט, ולגבי הלכות שבת, שזה הרבה יותר מחובר לחיים, לא צריך. כן? הקושי פה ברור. עד כאן הפתוס. בסדר? התשובה היא, אי אפשר לתת כמה אופני תשובה. אחת מאופני התשובה זה פשוט מאוד. שבת זה מחובר לחיים. המקדש זה מחובר לנצח. כלומר, המקדש הוא מקום שבו שום דבר לא משתנה. ולכן, ההלכות קבועות לנצח. מה שאין כן, שבת, לא היה מיקרוגל בימי משה. היה, עכשיו יש מיקרוגל, הלכות מיקרוגל בשבת, לא יכולות להיות כתובות בתורה. ובכלל, דרכי החיים הולכים ומשתנים באופן כזה, והאופציות השונות של סיטואציות שונות כל כך מרובות, שלא ייתכן לכתוב את זה בתורה. ולכן זה לא נכתב. אבל, מה, כי בעצם התורה סמכה על החיים, ועל זה שיש חכמים של התורה שבעל פה, שבאים ומגדירים. מה שאין כן במזבח, יש פה משהו הרבה יותר עמוק. המזבח זה דבר לא מובן. כן? כל ההלכות האלה, אף אחד לא מבין בדיוק למה זה ככה, ראש, פדר, על העצים, אשר על האש, אשר על המזבח, לא מובן. אז למה זה בכל זאת? כלומר, והדברים האלה הם נדרשים, כך אומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, כדי להביא להשראת שכינה בישראל. השראת השכינה היא בהגדרה ממעלה למטה. כיוון שהיא ממעלה למטה, אין בידי האדם לקבוע את סדריה. ולכן זה חייב להיות מפורט. עד כאן מובן? הדבר הזה מתחבר לנושא יותר רחב. יש בתורה, ככה רגילים, זה חלוקה קדומה מאז רבנו סעדיה גאון, שמחלקים את המצוות של התורה לשתי מחלקות. מצוות שמעיות ומצוות שכליות. מה זה מצוות שכליות? זה מצוות שהשכל מסכים איתם, אפילו מחייב אותם. כיבוד אב ואם, צדקה, לא לרצוח, לא לגזול. כל הדברים האלה הם דברים שהשכל מבין, מחייב. זה נקרא מצוות שכליות. יש מצוות שהן שמעיות, שאנחנו מקיימים אותן מצד המשמעת. כי התורה אמרה. אבל גם אני לא, ובאופן ראשוני, טבעי, אין לי הסבר שכלי מיידי למצוות האלה, ובכלל המצוות האלה, הקורבנות. עד כאן מובן? השאלה היא כזאת, כשאני בא לשווק את התורה, מה הדבר שאני אשווק תחילה, מצוות שכליות או שמעיות? מה? שמעיות? שכליות. כלומר, זו מחלוקת בין הרמב״ם לבין רבי יהודה הלוי. הרמב״ם אומר במורה נבוכים, קודם כל להסביר את השכליות. שכליות זה נמכר טוב. כן? ויש הרבה היגיון בשכליות. אחר כך, השמעיות, אומר הרמב״ם, טוב, גם אותם אני אסביר לך. אבל אני צריך בשביל זה לעשות מחקר. הרמב״ם עושה מחקר עמוק, מחפש בספרי התרבות העתיקה, האלילית וכו', מסביר למה התורה מגיבה, ואז אנחנו מבינים למה יש מצוות שמעיות. אבל בעצם מה יוצא? שלפי הרמב״ם, אם היינו צריכים למכור רק מצוות שכליות, היה יותר קל לנו. אבל יש גם מצוות שמיות. טוב, אז בואו נסביר אותן. אצל רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי זה בדיוק הפוך. רבי יהודה הלוי אומר, לא תשמע, שכליות, לא צריך תורה בשביל זה. מה, איזה בן אדם לא יבין שאסור לרצוח? אסור לרצוח. אבל הקורבנות, איך מורידים את השראת השכינה למטה, זה צריך הוראה מדוקדקת מלמעלה. זה לא בידי האדם, לכן זה מפורט לפרטי פרטיו בתורה. מובן? מי צודק? יפה. נכון. שניהם, הרב קוק, כולם. בסדר. מה זה משנה? הלאה. שלושתם. גם את צודקת. מה? תלוי מי מוכרים. אם זה בקנייה או במחירה. כן, זה מה שואלים את היהודי. אתה... כמה זה שווה שתיים ועוד שתיים. תלוי אם זה בקנייה או במחירה. טוב, מה? לא משתנה, לא משתנה שום דבר, שום כלום. אלא אם כן יבוא נביא ויגיד לך לשנות, ואז יש לנו דיון אם שנים על פי נביא או לא. לא שומע. לא, אם תגיד שנביא יש לו סמכות לשנות, אז התורה נכתבה על דעת זה שיבוא מישהו לשנות. מה יש? בספר יחזקאל יש לך הלכות קורבנות שהן שונות מההלכות שלנו. איך אוכלים את זה? כן? כתוב בספר ויקרא כך, יחזקאל הנביא אומר אחרת. איך אתה מסתדר? כן? אומרת הגמרא, רצו לגנוז את ספר יחזקאל. בסוף לא גנזו אותו. אז אם לא גנזו אותו, כנראה שצריך להסביר למה. למה? למה? זה נושא לשיעור בפני עצמו. כן. זה אחת האפשרויות. נגיד. מה זה? זאת השאלה. זה נושא לשיעור בפני עצמו. כן.
לא ידעתי למה שבת זה חיים ו...
כי שבת זה קורה אצלך במטבח. שבת זה קורה אצלך במטבח. במטבח זה חי. כן? המקדש קבוע, נצחי. כן? כלומר, הייתי אומר שהמקדש פועל כמין מוח. במוח, כל אלקטרודה שאתה מכניס, זה משנה את הכל. כן. כן. שמיות? אם מבינים מה זה השרת שכינה, אז מבינים שאי אפשר לעשות את זה על ידי אדם. כי השאלה הפשוטה שאדם צריך לשאול את עצמו, מהו מספר הטלפון של האינסוף? התשובה היא שיש אינסוף אפשרויות. אז הוא יקליד, אולי בפוקס יצא לו, הפעם הבאה זה לא יצא לו. לכן, אם אתה מדבר על השרת שכינה, והדבר הזה חשוב, היחס אל האינסוף חשוב, זה צריך להתחיל מהאינסוף. ברור, לאינסוף לעומת זה אין בעיה להתקשר אליי. שלום, מדבר האינסוף. רציתי להגיד לך כך. כן, מה אתה אומר? בסדר, אז מעלה למטה. יש בנו חלק של האינסוף, אבל אנחנו לא האינסוף, אנחנו נפש מוגבלת. נכון? העובדה, אני לא אתה ואתה לא אני, זה כבר הבדלה. זה כבר הגבלה. נכון? כן. כדי להסביר מה היחס בין מצוות של השרת שכינה למצוות שהן לא של השרת שכינה. שהמצוות של השרת שכינה דורשות את הפירוט המדויק שלהם בתורה. מי מדגיש את זה? רב יהודה לוי. אז אם קראתי רב יהודה לוי, הבאתי גם את המחלוקת שלו עם הרמב״ם. איך תוכלו לסבול אתם, תלמידים רכים, את זה שיש מחלוקת בין גדולי ישראל? אולי צריכה להיות לי דאגה חינוכית להגיד רק דבר אחד, ולא להרבות בשיטות שמא חס וחלילה אנחנו נחשוב בצורה פתוחה. אז כנראה שאני לא אישיות מחנכת. טוב. יש בזה שני... תחרות, יש תחרות בין שני ביטויים. יש מה שנקרא, המציאו איזה ביטוי נורא, נקרא אמת חינוכית. אתה מכיר את זה? יש מושג אמת חינוכית. אני מציע מושג הפוך, חינוך לאמת, שזה גם משהו. טוב, אז זה היה, אם זה מן הבקר, נכון? אם עולה קורבנו, מן הבקר. ואם הוא לא מביא מהבקר, הוא מביא מן הצון. ואם מן הצון קורבנו, מן הכסבים או מן העיזים לעולה, זכרת אם יקריבנו. נשאלת השאלה, למה שאדם ירצה להקריב בקר, או שירצה להקריב צון?
כסף.
כסף, נכון? זה הדבר הפשוט. כן. אדם כי יקריב, מדובר בעולת נדבה, נכון? אדם מתנדב. אומרים, מה אתה מתנדב? אני מנדב פר. ואתה? כבש. יש הבדל במחיר, לא? אז קודם כל, יש אדם שרוצה לנדב הרבה. נותן פער. אדם שרוצה לנדב מעט, מכל סיבה שהיא, מביא כבש או עז.
הוא רוצה לנדב את מה שיש לו.
אז זהו, כנראה שיש בו או פער או כבש. כן? תלוי מי הוא. יש אדם שהוא פער, יש אדם שהוא כבש. יש אדם שהוא עז. יש אדם שהוא פער. מבחינת התכונות, זה מה שהוא רוצה להקריב, הוא רוצה להקריב את עצמו, הוא מרגיש שזה הזדהות עם הפער. מה זה הפער? הפער הוא מלא חיות, הוא פרה ורבה, כן?
מה זאת אומרת הוא רוצה להקריב את עצמו?
רגע, היית בשיעור הקודם? כן או לא? אני שאלתי שאלה. לא, אז זהו, לכן את שואלת. כן, אבל ראינו בשיעור הקודם, לא בסדר, כדי לדעת איך לענות. כן, אז התשובה היא שלא היית בשיעור הקודם. אפשר לקבל תשובה באופן מיידי ולא שאני צריך לשאול שלוש פעמים.
אני...
זה לא משנה, גם אם יש נזיפה, אבל בכל מקרה אני שואל. טוב, אז התשובה היא שכל קורבן זה הקרבת עצמו. כן? הרי איך ראינו את זה? בפסוק ב'. נכון, איך כתוב למעלה? דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. אם כן אדם מקריב, אדם. אבל איך עושים את זה הלכה למעשה? מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. זאת אומרת שהיה ראוי שהאדם יקריב את עצמו, אבל הקדוש ברוך הוא לא מסכים. לא מסכים, אז מה אני יכול לתת במקום? אני נותן בהמה. כן, שאלת השאלה, למה לעשות לנו את זה? זה לא פייר. למה שלא נקריב את האדם? הרי אין דבר יותר נעלה, יותר נשגב, מאשר להיות קרב לקורבן. אז למה הפרות זוכות לזה, ואני לא יכול לזכות לזה? לא פייר, נכון? נכון. אז דיברנו על זה, נכון? למדנו את זה מעקדת יצחק, והרבה דברים שקשורים לזה. אפשר לשמוע את ההקלטה בארכיון. אז אם כן, האדם רוצה להקריב את עצמו, מה הוא מקריב? האם האיש הזה הוא פר, או כבש, או עז? זה שלושה דברים שונים. אם אדם הוא פר, דהיינו, בעל כוח של חיים. כלומר, הוא הכוח, הרי למה משמש פר? לחרוש. לחרוש. זאת הפעולה החקלאית הראשונה. רוב תבואות בכוח שור. לכן הפרים נקראים בתורה בשם אלפים, שגר אלפיך ואשתרות צונך. מה זה אלפים? זה פרים, נכון? למה נקראים אלפים? כי הם א', ראשון, דבר הראשון. כן? א', באלף ב'. כן? אז האלפים הם הדבר הראשון, ויש אדם שיש לו כוח של ראשוניות, של פתיחת צירים. כן? הוא הדוחף את המפעלים. אדם כזה מקריב פר. יש אדם שהוא כבש. הוא הכבש כזה, נמשך אחרי אחרים, כולו צדיק כזה, אני יודע, איך לומר, קדוש מעונה כזה. כבש, כצון לטבח יובל. יש אדם שיש לו כוחות עזים, סוערים, אז הוא עז, מלא תעוזה, מנגח, מביא עז. זה מה שהוא רוצה להקריב. כן, מה אתה אומר? נכון. זה מדרגות, כמו שאומרים. יש כמה סוגים של התחלה. הרי אין לך ב' אם אין א'. נכון? אז בתוך הבית הגדול של בראשית ברא אלוהים יש לך הרבה אלפים. נכון? טוב. יש בכלל, כשאנחנו רואים סתירה בין שני מושגים, יש שתי תשובות אפשריות, לימדו אותי במרכז הרב. האחת זה לומר, יש מדרגות. אפשרות שנייה זה לומר, אינה חינמי. זה באמת כך. כן? טוב. ואם מן הצון קורבנו, מן הכסבים או מן העזים לעולה, זכר תמים יקריבנו, ושחט אותו על ירח המזבח צפונה לפני השם, וזרקו בני אהרון הכהנים בדמו על המזבח סביב. לכאורה זה בדיוק אותו הדבר, וניתח אותו ניתחה, ואת ראשו ואת פדרו, וערך הכהן אותם על העצים אשר על האש אשר על המזבח, והקרב הקרעים מרחז במים, וקריב הכהן את הכל וקטיר המזבח, עולה הוא אישר ריח נרוח לשם. אם תשימו לב, אותן ההלכות שמצאנו בבקר, אנחנו מוצאים בכבש ובעז. אין הבדל. אז למה? למה התורה לא ריכזה את הכל בפרשה אחת, בין בבקר, בין בצון, כך וכך, נכון?
כן.
יפה. זאת אומרת, התורה רצתה שאדם שמקריב עז או כסף לא ירגיש שהוא לא עשה את העבודה שלו. כן? לא, לא. בדיוק אותם הפסוקים שהקדשנו לבקר, אנחנו מקדישים בכבש ועז, ולכן אתה בסדר. יש פה כמה שאלות טכניות. קודם כל, מה זה כסבים? זה כבש, אז למה אתה לא אומר כבשים?
מי שהעתיק,
בלבל. זאת אפשרות אחת. כן, מה אפשרות נוספת? נגיד הגיונית. אבל התורה משתמשים גם בביטוי כבש, גם בביטוי כסף. כסף זה כבש שמן. עכשיו, אפשר להביא כבש לא שמן, אבל ראוי לאדם שיביא שמן. לכן, מן הכסבים או מן העיזים לעולה. נכון? כלומר, סתם ככה, אדם מביא כסף. אם הוא רוצה להביא עולה, הוא מביא כסף. אם הוא מביא חטאת, כתוב שם הכבש לעולה. בחטאת האדם הוא כבר דל, הוא כחוש בטבעו. אז הוא מביא מה שדומה לו. כן.
אנחנו לא אמורים לסמוך על זה שבן אדם מביא כסף? כאילו הוא באמת מביא לדבר.
זה מה שמתואר, באמת. כן, הרי זה מה שקורה. אם מן הצון קורבנו, מן הכסבים ומן העיזים לעולה, כלומר, לא דמר שהוא צריך להביא כסף, אלא אם הוא כבר מביא את הכסף, יש פה הלכות. שאלה נוספת, למה השחיטה היא בצפון? איפה זה צפון? כשאדם נכנס למקדש, מאיזה צד זה? ימין, שמאל, קדימה, אחורה, איפה זה הצפון? מה?
ימין.
צד ימין, נכון? הוא נכנס, מצד ימין זה הצפון. נכון? והצפון הוא המקום שבו נשחטים קודשי קודשים. אם הוא מביא קודשים קלים, אנחנו נראה בהמשך שהוא יכול לשחוט בכל מקום בעזרה. אבל אם הוא מביא קודשי קודשים, עולה למשל, זה צריך להיות מצד צפון. כלומר, יש קדושה מיוחדת בצפון. למה בצפון? מה יש בצפון? או נגיד אחרת, מה אין בצפון? מה? מה אתה אומר? מצפון תיפתח הרע, אה? כן, אני אומר למה מצפון נפתח את הרע. אני שואל, מה יש בצפון? אז יש פה, מצפון זהב יתה, משם בא הכסף, נכון? גם בוועידות בינלאומיות בין ארצות צפון לארצות דרום, תמיד הצפונים הם עשירים יותר. ראיתי בדיוק אתמול את המפה של העוני בשוויצריה, זה מדהים. איפה יש יותר עוני? בקנטונים הדרומיים. משהו מדהים, כן, כן יש, הכסף בא מהצפון, וגם הרעה באה מהצפון, נכון? מה? הרעה, מצפון תיפתח הרעה. אז צריך להבין מה, מה קורה כל כך מיוחד בצפון.
אין שמש.
אין שמש, זה מה שאין, יפה. כלומר, השמש עולה במזרח, ממשיכה בדרום, שוקעת במערב, אם כן, העולם מוקף על ידי השמש משלושה צדדים, יש צד אחד פרוץ. איפה שפרוץ, זה איפה שצריך לסתום. אבל זה גם איפה שאפשר להתחדש, לכן גם הזהב וגם הרעה בא משם. כן, מה אתה אומר?
הוא צפון.
לכן הוא צפון. הוא המקום שבו השמש צפונה, לא גלויה. כלומר, הצפון הוא תמיד מסתורי. כן? זה משהו, לא יודעים מה, מה יש בצפון. כן? מהצדדים המוארים רואים, אבל מצד צפון לא יודעים מה יש. וחז"ל אמרו, עולם לאכסדרה הוא דומה. העולם דומה לבית שסגור משלושה צדדים, צד אחד פתוח. אומרת הגמרא, שאם יבוא אדם, ויבוא מי שיאמר שהוא אלוה, יגידו לו, סגור את הצד הזה. אתה אומר שאתה אלוהים, בוא נראה אותך סוגר צד צפון של העולם. כלומר, מה זה בא לומר? אומר המהר"ל, הצד הצפוני מורה על ההזדקקות של העולם אל מי שבראו. לכן זה גם הצד החסר של העולם, אבל זה גם הצד שבו העולם יכול להשתלם. ולכן הקורבן, שהוא השווה אל המקור של החיים, נעשה מצד צפון, מה שהיה להוכיח. אתה
רב, אתה שומע שמש העמים?
שמש העמים, שמה? שמש העמים הייתה בצפון, כן?
רוסיה.
כן, אבל זה, דווקא אמרנו שבצפון אין שמש.
נכון, רצה לייצר לך.
אז הוא רצה להשלים, יפה, כלומר הוא רצה לומר שהוא אלוה, לכן הוא עשה את עצמו שמש העמים, יפה, נחמד. אפשר לעשות את זה כוורט, בהזכרה שלו. כן, טוב. כן, בדיוק, סותם וגם משיב את הקודש, את החיים אל הקודש. וכן, הקודש, קודשי הקודשים נמצאים בצד צפון. בסדר? ואם מן העוף, פסוק י' ד', ואם מן העוף עולה קורבנו לשם, והקריב מן התורים ומן בני היונה את קורבנו. כן? כלומר, לא כל עוף אפשר להביא, מביאים תורים או בני יונה. מה אתה רוצה?
קודשי הקודשים זה מקביל לקודש הקודשים?
קדושה שבמציאות, אני לא הבנתי. מה זה, מה הקשר בין קודש קודשים לקדושה שבמציאות?
בחול.
קודשי קודשים, יש בהם קודש וחול.
זה אומר, כאילו, קודשי קודשים, זה
משהו
לקודש קודשים.
לא. ואם מן העוף עולה קורבנו. אז אם רוצים להקריב מן העוף, למה שאדם ירצה להקריב מן העוף? אין לו כסף, זו אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה. מה?
למה לא קודם?
מה שמה? אם יש לו תכונה של עוף.
אבל זה לא מצוין באפשרויות.
למה?
כתוב עוף בקר.
לא, לא. הנה, בפסוק ב' כתוב, אדם כי יקריב מכם, קורבן לשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן. בקר וצאן, מה זה? זה בהמה. אז למה כתוב מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן? שאם הוא רוצה מן הבהמה, אז זה בקר וצאן. ולא אריה או נמר, או איילה, כן? שזה חיה. כן? אם מן הבהמה, אז מן הבקר ומן הצאן. אבל אם מן העוף קורבנו, ברור? זה כאילו המשך של המשפט. בסדר? למה שאדם יצא להקריב עוף, יש כמה אפשרויות. או אין לו כסף. אז הוא לקח שני יונים, הוא מצא בכיכר סן מרקו בוונציה. יש שם מיליונים של יונים. ואפשרות שנייה זה שהוא מרגיש משהו שבתוכו שאף. הוא אף. יש לו כלילות הנפש. אז ברור שאפשר להביא תרנגולת. או תרנגול. זה עופות אמנם, אבל איזה מין עופות זה? הוא לא יודע לעוף, כמו פינגווין. כן? לא הולך. צריך מין העוף. אז מין, מה הוא מביא? מין תורים או מין בני היונה את קורבנו. למה העוף נקרא תור? שם מוזר, לא בשביל ציפור. מה? תורה בלי... לא, אבל מה פירוש המילה תור?
לתור לחפש.
זה אפשרות אחת, כן, מה עוד? תור זה שור. בארמית. תור זה שור. מי שלא יכול להביא תור, מביא תור. כן, יש... זה הרעיון של ההחלפה, תחליף. ובמקום. אז הוא מביא תורים. בסדר? יש... מישהו אמר לי שהוא היה ב... ראה איזה שבט באפריקה השחורה, ששם מקריבים דלת וקוראים לדלת כבש. כי אין לו כבש, אז הוא מביא דלת, אבל הוא קורא לזה כבש. בכאילו כזה. אז זה דומה, גם תורה היום. כן. הבגיל. התור זה דווקא בוגר, בני יונה דווקא לא בוגרים. כן, גוזלים. לא בדיוק גוזל, גוזל פצול לקורא, וצריך קצת... זה עוד קטן, יישאו מבני הדיונה את קורבנו. והקריבו הכהן אל המזבח, הוא מלק את ראשו, בקיר המזבחה, מזבחה, ונמצא דמו על קיר המזבח. אז פה יש משהו לא מובן. לגבי בהמה, איך ממיתים את הבהמה? שחיטה, ופה? מליקה. אם אני שוחט, אם אני מולק יונה, סתם עכשיו, מותר לאכול אותה או לא? אסור, רק בשחיטה. כלומר, במזבח אני צריך לעשות משהו שהוא ההפך מה שאני עושה בבית. לעומת זה, בבית, ואם אני שוחט במקדש, אז העולה פסולה, נכון? נשאלת השאלה, מה יותר טוב? הרי אם יותר טוב מן הצוואר, אז למה מן העורף? אם יותר טוב מן העורף, למה מן הצוואר? כן, שואל למדרש, מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא, שוחט מן הצוואר או שוחט מן העורף? כן, כן. לא, אז למה? כשזה קורבן, דווקא מליקה. כשזה בבית, דווקא שחיטה. צריך להחליט, או זה או זה. כן, שואל למדרש, מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא, שוחט מן הצוואר או שוחט מן העורף? אבל תן למדרש לענות. מילא אם זה את הרעיון שלי, מילא. אבל המדרש עונה. המדרש עונה דבר שקשה מאוד לקבל, לכאורה. המדרש עונה, הלמדת שלא ניתנו מצוות, אלא לצרף בהן את הבריות. זאת אומרת, רצו שאתה תשחט, או שתמלוק, ולפעם אמרו ככה, פעם אמרו ככה. לא ניתנו המצוות, אלא לצרף בהן את הבריות. טוב, זה נוגע לסוגיה מאוד מאוד רחבה. של טעמי המצוות, האם יש להם, מה? המדרש אומר ככה, הרי מצאנו בעולה שצריך דווקא למלוק, ולחולין שצריך דווקא לשחוט. אם כן, מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא, שוחט מן הצבא או שוחט מן העורף, הרי שפעם אמר כך, פעם אמר כך. הלמדת שלא ניתנו המצוות, אלא לצרף בהן את הבריות, כלומר לצרף, לזכך, אפשר לומר, את הבריות, שאנשים יהיה להם משהו לרומם אותם. זאת אומרת, עצם זה, שפעם התורה אמרה כך, פעם אמרה התורה כך, זה סימן שאין טעם לדבר.
אבל אולי כדי יונה זה לא
קורה. אז למה, כשאני רוצה לאכול יונה, אסור לי למלוק?
שלא תתרגל, אבל הכהן עושה...
מה זה שאני לא אתרגל? אז אני אשחט עכשיו, למה שאני לא אתרגל באמת למלוק? אני רוצה לאכול יונה. מותר לאכול יונים? מותר. אז למה אסור לי... עד רבה, אם את אומרת שזה פחות אכזרי, אז יותר טוב למלוק, שהתורה תצרה.
אבל אולי לא כואב כמו לשחוט בהמה.
בסדר, אז אם זה לא כואב, אז למה שאי אפשר יהיה תמיד לעשות את זה? זאת אומרת, אם אדם רוצה לאכול יונים, אז שהתורה תאמר שההלכה היא שתמיד מולקים יונה. למה שוחטים יונה? בואי נת השאלה. כן? כלומר, פעם כך, פעם כך. אומר המדרש, הלמדת שלא ניתנו המצוות אלא לצרף בין את הבריות, כי באמת אין טעם לפרטים האלה. טוב, הדבר הזה הוליד נחלים של דיו. נחלי דיו נשפחו מסביב לכמה שורות האלה של המדרש. הרמב״ם, המהר"ל מפראג, בעל ספר עבודת הקודש, רבי מירי בן גבאי, לא גמרו לכתוב על זה. אני רק פשוט פותח לכם את הסוגיה, שתדעו שעל זה רבו כולם, מסביב לסוגיה של האם יש טעמים למצוות, האם יש טעמים לפרטי המצוות, או מה זה אומר לצרף וכו' וכו'. בסדר? טוב. והסיר את מורתו בנוצתה, והשליך אותה אצל המזבח קדמה אל מקום הדשן, ושיסה אותו בכנפיו לא יבדיל, והקטיר אותו הכהן המזבחה על העצים אשר על האש עולה הוא, ישרח נרוח לשם. כל זה בשביל מי שרוצה להקריב בעלי חיים. ונפש כי תקריב קורבן מנחה לשם. למה שהוא ירצה להקריב מנחה? הוא לא רוצה להקריב בעל חיים, הוא רוצה להקריב מן הצומח. או שהוא צמחוני וטבעוני, או שמסיבה מיוחדת הוא רוצה להביא מנחה. אז מה אפשר להביא מנחה? קוסקוס. סולת יהיה קורבנו, ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה. מה שאמרתי הוא ודאי לא נכון. לא ייתכן שלהקריב קוסקוס על גבי המזבח. למה? כי זה חמץ. לא מקריבים חמץ על גבי המזבח. אלא מקריבים את הסולת עם השמן. זה לא מחמיץ עם שמן, נכון? בסדר? אז לכן, כל מי שאומר לכם שמקריבים קוסקוס, טועה. אבל בכל זאת זה לא סתם. ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה, והביאה אל בני אהרון הכהנים, וקמץ משם מלוא קומצו, מסולתה ומשמנה, על כל לבונתה, ותיר הכהן את הזכרתה המזבחה, ישר ריח ניחוח לשם, ונותרת מן המנחה לאהרון ולבניו, קודש קדשים, מאישי השם. אז זה פה משהו קצת מוזר. כן, מה אתה רוצה? כשנגיע לפסוק שאומר שלא מקריבים חמץ, אנחנו נלמד למה לא מקריבים חמץ. בסדר? מה? לא, אני לא עניתי. לא נותנים לי. רוצים שאני אגיד למה לא מקריבים חמץ. כשאמרתי שיש פסוק מיוחד על הדבר הזה, כשנגיע לאיסור להקריב חמץ, נדבר. בקיצור, למה אדם מקריב מנחה? ואיך ההקרבה נעשית כאן? הכהן לוקח מה שנקרא קומץ המנחה. איך עושים את קומץ המנחה? וקמץ משם מלוא קומצו, מסולתה ומשמנה. מה זה הקומץ? הקומץ זה שלוקחים מתוך האצבעות שלושה אצבעות. שלושה אצבעות. ומכניסים לתוך הסולת עם השמן והלבונה, וסוגרים. ומשפשפים עם שתי האצבעות הצדדיות, ואסור להותיר ואסור לגרוע, וזה נקרא עבודה קשה שבמקדש. כן, צריך לתרגל את זה הרבה, ואת זה מקריבים על האש. זה כמות קטנטנה, זה קומץ. וכל השאר יכול להיות כמה קילוגרמים, נכון? הוא הביא כזה מנחה, והכהן לקח את זה, זה העולה, והשאר נקרא, כל מה שנשאר נקרא, שיערי מנחה. והנותרת מן המנחה. כשהעיקר, העיקר הכמות זה דווקא מה שנשאר. למה אתה קורא לזה נותרת? כי יש הבדל בין הכמות לבין האיכות. מה שקרב הוא איכות, מה שלא קרב הוא שארית. ברור, אז מה יעשו הכהנים, בני אהרון הכהנים, מה יעשו עם הסולת שנשאר? הם יעשו קוסקוס. בסדר? או מקרודין, או כל דבר אחר. כן? מה? מקרודין. מקרודים זה עוגיות צפון אפריקאיות שעשויות מסולת מתוגנת עם דבש, עם תמרים, שקדים וכדומה. כן, או כן, או אפשר גם להוסיף בזה קצת ציפורן, בקיצור זה משהו חבלה. אז אפשר גם לעשות קובה אצל העיראקים. כלומר, כל זה המשפחה של הכהנים. הילדים אומרים, מה, עוד פעם קובה? כן? זה, מה אפשר לעשות? מישהו הביא מנחה של 20 קילו. כן? זה הייתי במשמרת. זה מה שהבא, מה שהבאתי הביתה. כן. עכשיו, למה שאדם ירצה להקריב מנחה? כן? הוא מרגיש שהוא כצמח. כלומר, שהוא הולך וגדל. שהקדוש ברוך הוא הולך ומגדל אותו, כמו שמגדלים את החיטה. אז הוא מביא מהסולת. פשוט מאוד. כן. נכון, נכון.
אנחנו חיים בעולם יותר
רוחני. לא, אנחנו חיים בעולם יותר רוחני. אנחנו חיים בעולם יותר רוחני. כלומר, אנחנו מרגישים שהקשר שלנו עם האלוהות הוא דרך התפילה. למה? כי אין לנו יכולת לראות קדושה בכל העולם החומרי. ולכן מה שאנחנו עושים, מאז שחרב המקדש, מאז שאין השראת שכינה בעולם, מאז שבטלו החיים האורגניים מן העולם, אנחנו מקריבים את עצמנו אל השם דרך הצינור היחיד שבו אנחנו עדיין מכירים קשר לאלוהות, שזה הרוחניות. כן? וכל שאר העולם נשאר בכבדותו ובתומעת חטאו. זה לא כפרה. כלומר, מאז שאין קורבנות, אז יש הרבה מאוד הצטברות של רע בעולם, אבל את הנפש הצלנו. נורא ואיום. זה בעצם חלוקה בין הנפש לבין הטבע. אנחנו מסוגלים להתרומם רק דרך הנפש, ואת כל הטבע השארנו בגסותו. מה שאין כן, בזמן שבית המקדש קיים, שהאדם ירגיש את השייכות האורגנית שלו, הטבעית שלו, לכל חלקי הבריאה. ולכן הוא רצה להעלות את הכל.
אז שיהיה בית מקדש, או שהיה בית מקדש, לא מתפלל, או לא מתפלל?
אפשר גם וגם. או גם מתפללים, גם מקריבים. כן. כן, ודאי, עושים את זה גם, אבל זה בשביל שאנחנו נוכל לאכול. יש קצת, כן, מה שמביאים לכהן. מה שמביאים לכהן, זה דומה קצת לקורבן.
מביאים היום לכהן?
לא. חוץ מאשר שמן לנרות חנוכה, שמביאים משמן תרומה, שמביאים שמן שריפה. זה כל מה שנשאר. כן. אתה הנחת מספר הנחות בשאלה שלך, ולכן אתה שאלת על זה שאלה. אבל אתה אומר שאנחנו לא יכולים לקדש את החול בלי בית המקדש. מי אמר לך זאת?
אז למה לא קדשו? אז למה כאילו היום אנחנו לא
מקדשים? בוודאי מקדשים. שמעת על מדינת ישראל? אין לך יצירת קודש של חול יותר גדולה מזו. יש לנו חקלאות, כלכלה. הייטק, אוניברסיטאות, ישיבות, נדלן, הסברה, צבא, משהו. אנחנו משהו בוכתה של חול מלא קודש.
אז איפה הקודש פה? איך אנחנו...
איך המלא הקודש? אז יאמרו בגויים, יגדיל השם לעשות עם אלה.
אז זה כפרה עכשיו?
במידה מסוימת כן. כתוב, לארץ לא יחופר וכו'. זה חלקי. צריך ודאי גם קורבנות. לאט לאט אנחנו חוזרים לתודעה המאפשרת לנו להתחבר בחיבור אורגני אל כל החיים. דרך האומנות, דרך הרגישות התרבותית העולה. כל זה הולך ומתעלה, מתחבר. כל חלקי האומה. בית המקדש הוא תולדה של כל זה. הוא הלב. הוא הלב של התהליך. בסדר? כן, בבקשה.
בכל הקורבנות, המנחה היא הגבוהה בין כולם?
אני לא יודע. לא יודע, אולי מהכי גבוה. כן. שמן ולבונה זה גם מהצומח. אתה מביא סולת, אתה יודע, זה יבש כזה. אתה שם שמן, קצת יותר ריח טוב, הלבונה. כן, משהו. אם אתה רוצה להביא מאכל בלי טיבול, זה לא זה. תוסיף קצת משהו. כן. בוודאי. מה? אתה לא לומד מזה כלום.
אדם מרגיש
שונא, הוא מרגיש, זה אני הסברתי דווקא, הוא מרגיש איך שריבונו של עולם הולך ומגדל אותו. כמו שהצומח, בהגדרה, צומח. נכון? כלומר, הוא מרגיש את עצמו כמשהו שהולך ומתפתח. אז בוודאי, לכן הוא מביא את זה. או נגיד, ספונטנית זה קורה לו. הוא מבין, הוא מרגיש היום, אתה יודע מה, היום אני רוצה להביא מנחה. משהו כזה מתעורר בו. משהו טהור. האדם עץ השדה. או? אדם רוצה להביא כסף. שיביא. יתרום למקדש. זה, הכסף מורה על מופשטות. הכסף זה מוסד שהומצא על ידי האדם. כן? כלומר, זה דווקא ביטוי למופשטות. הרי בעלי חיים אין להם כסף. נכון? חתולים, יש להם עכברים, יש להם כל מיני דברים, אבל כסף אין להם. כלומר, היכולת לראות במשהו שהוא מצד עצמו, מצד ערכו קטן מאוד, זה חתיכת מתכת, חתיכת נייר, ואתה אומר, עם זה אפשר לקנות בית. כן? זה כלומר, זה מחשבה שהופכת את המוסכמה האנושית לממשות. כן, זה באמת, הכסף הוא, כשמו כן הוא, הוא מבטא את הכוסף. כלומר, מה שאני, הערך שאני נותן לדבר, הוא הדבר. כן? תלוי מה הוא, יש באדם הרבה דברים. יש באדם משהו צמחי, יש באדם משהו חיוני.
אז הוא לא מקריב את הצד החיוני שלו.
נכון, נכון. הוא לא מרגיש צורך כזה. הוא לא התעורר לזה, אולי הוא כבר הקריב פעם. החלק האדמי מורכב מכמה חלקים. יש באדמיות שלי כמה צדדים. יש צד בהמי, יש צד צמחי, יש צד דומם ויש צד שכלי. כן. נכון, על זה אנחנו מדברים.
כן, אז זה כן הקרבה.
ודאי שזה הקרבה, אני פשוט חולק על השואל. טוב, עד כאן להיום.